אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה, חזרנו ואיתנו עכשיו גם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, עם פינתה שבה אנו בונים יחדיו. אנחנו תורמים מעט מאוד, אנחנו,
כן, היא בונה, היא בונה, אנחנו
אני,
פה
אני, נגיד אנחנו, את יודעת אנחנו, את יודע, אנחנו הזבובים שיושבים על גב הסוס,
כן.
בונים יחדיו את מדף ספרי הילדים האולטימטיבי. שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום שלום, למה
ההתקנות
הזאת? מה קרה לכם?
את יודעת, את עושה פה את רוב השואו, אין מה להגיד.
כן, נכון, נכון.
אנחנו מדברים היום על דבורה עומר, שבשביל דורות רבים הייתה הסופרת האולטימטיבית, ואנחנו נשאל את עצמנו האם זה עדיין כך, וכמובן שאנחנו מדברים על כך, היא כתבה 98 ספרים שחלקם נכסי צאן ברזל של התרבות העברית לילדים ונוער, אבל אנחנו מדברים עכשיו בעקבות הסרט שעשה בנה רון עומר, גשם בעיניים, זכה עכשיו בפרס אופיר, שהספר בעצם מדבר על הטרגדיה.
הסרט,
מדבר על הטרגדיה של דבורה עומר.
גם.
אז בבקשה.
נכון, נכון. אז בואו, תראה, כדי שלא נגיע למקום נורא רגשי,
Okay.
אני מציעה שקודם כל אנחנו רוצים לדבר על איך ספרות ילדים בונה נרטיב לאומי, ומה המשמעות של רבי מחר בספרות הילדים, ועד כמה דבורה עומר הייתה סופרת לאומית בעצם, ועד כמה ההצלחה שלה היא נצחית. ואני רוצה להתחיל בציטוט מאחד הרעיונות שעכשיו רון עומר נתן, והוא אמר, יום אחד הילדה שלי חזרה, הבת שלי חזרה מבית ספר, ואמרה, אבא, אתה יודע, אף אחד בכיתה שלי לא יודע מי זו דבורה עומר, ואז הוא אומר, זה נורא הקיב אותי. וכשאני קראתי את הדברים האלה, אמרתי לעצמי שזה נורא נורא מוזר, כי דבורה עומר יצרה כמה מהמיתוסים הכי יסודיים בנרטיב הלאומי, זה בדיוק כמו שאתה אמרת, יובל, היא אולטימטיבית, סופרת הילדים שלנו, והיא קיבעה אותם בתודעה, והספרים שלה גם נקראו במסגרת המערכת החינוך, ואני מקווה שממשיכים לקרוא אותם לפחות שם. יתרה מכך, חלק מהתקסים מהבית ספריים נקשרו בשמה. ואתם יודעים, אני חיפשתי עליה חומר, אז ראיתי גם את הלוויה שלה. הלוויה שלה הייתה כמעט ממלכתית, ושרת התרבות דאז, לימור לבנת, הודיעה על כוונתה להקים פרס על שמה של דבורה עומר, והבטיחה וקימה, כן,
נכון. שזה נדיר.
נדיר מאוד. עכשיו, כמה מבתי הספר היסודיים בארץ נקראים על שמה? בכמה ערים. והיא זכתה בהמון פרסים, ובצדק. אבל אני לא חושבת שיש עוד מישהו שזכה בכל כך הרבה פרסים, פרס יציב, למדן, ראש הממשלה, זאב, פרס ישראל, פרס אקום. והדבר שבעיניי הכי הכי מעניין בה, זה שלמרות שהכתיבה שלה הייתה חלק מבניית הנרטיב הלאומי, היא גם הייתה מחתרתית, ואנחנו מיד נראה את זה. זאת אומרת, היא בעת ובעונה אחת בנתה את הנרטיב וגם קראה עליו תגר, ובגלל זה מה שהופך אותה לסופרת כל כך מעניינת. עכשיו, כשמסתכלים על קורות חייה לפני הסרט של רון, אנחנו יודעים שהיא קמה יום יום לעבודת הבורא, זה כנראה חלק מהמורשת שהונחלה לה בקיבוץ עם עוז חיים שבו היא נולדה.
כן.
ששם קידשו וטוב שכך את ערך העבודה. היא התחילה לפרסם כבר כשהייתה בת 18, וכל ימיה המשיכה לפרסם ספרים, היא כתבה בערך שני ספרים כל שנה עד שהדמנזיה השתלטה עליה.
היא גם הייתה ממשפחה של סופרים, אז
בדיוק. יגאל מוסנדלון היה דוד שלה, והוא שייך לרבי מחר אולי מסוג אחר. אביה היה משה מוסנדלון, שאחרי שהוא שב לארץ הוא ערך את עיתון הנוער העובד במעלה. שם התחילו את דרכם לא מעט מהיוצרים החשובים של אותם ימים. גם דבורה עומר פרסמה שם, אבל גם אוריאל אופק, משה דור, זרובבל גלעד, אורי ברנשטיין, זאת אומרת, הוא ישב כאילו על המפתח של השער לכניסה לספרות.
כן.
עכשיו, חלק מהספרים שלה היו לרב מאחר היסטרי, ובסרט גיל עומר, אחיו של רון, מספר אנקדוטה כל כך מצחיקה על הנשיקה שהלכה לאיבוד. הספר יצא לאור ב-78 והוא עזל במהירות רבה, ואז התלקח ריב ליד דוכן הספרים של הוצאת שרברג, שניים מוחזים בה, שני קונים רבו על הזכות לרכוש את העותק, ואז אחד מהם אמר את המשפט האולטימטיבי, אבל אני חבר ההסתדרות.
זה ישראל הראשונה.
היו ימים, כן. עכשיו, בנוסף לזה, הקריאה של הספרים, חלק מהספרים שלה לופתה בפעילות חינוכית. אני זוכרת עוד שהילדים שלי ביקרו בבית ארונסון בזיכרון, יעקב אחרי, בעקבות שער הגיבורת נילי.
נכון.
והיה מקובל לערוך משפט ציבורי לאליעזר בן יהודה בעקבות הבחור לבית אבי.
נכון.
נכון, נכון, נכון.
אנחנו עשינו את זה במצאת היסודי. עכשיו זה מקבי. מדהים, אני לא זכרתי את זה עד הרגע.
עכשיו, גם בשקרים, היא תמיד קיבלה מקום מאוד גבוה ב-1977, היא הייתה סופרת המועדפת גם על בנים וגם על בנות, שזה מאוד נדיר. ובשנת 1988 מעריב דירג אותה במקום השלישי כסופרת על אהובה על הקוראים הילדים והמבוגרים. והיא גם סיפרה באחד הרעיונות, היא הייתה אדם מאוד ישר וישיר, שהיא אחת הסופרות היחידות בארץ שהצליחו להתפרנס מכתיבה. אז לכאורה הסיפור החיים שלה נדמה...
הצלחה ענקית.
הצלחה ענקית, גורפת, שאין כמותה.
ואז את רואה את הסרט ואת נהיית עצובה מאוד.
ואז הגיע הסרט, והסרט שהוא באמת סרט מצוין. אני אתמול צפיתי בו פעם נוספת, ובצפייה שנייה הוא אפילו עוד יותר טוב. והוא מספר את סיפור חייה שהוא לא פחות מטרגדיה, וטרגדיה... שלמרבה החלה והתשכול הייתה מיותרת לגמרי, כי חלק ניכר מחייה לובו בידיעה שאימא שלה התאבדה, נטשה אותה והשאירה אותה לבד בעולם. עכשיו, אבא שלה, איש הספר והסופר, הוא התנדב בימי מלחמת העולם השנייה על הצבא הבריטי, ואחר כך הוא שרת בבריגדה, ואז זה דבר שלא יאמן, הוא חשב שנכון יותר שהוא יטפל ביתומי השואה ש... אספו אותם במחנות באירופה, ולא ביתומה הפרטית, לא ביתומה הפרטית שלו. הוא גם כתב לה מעין גלויה, אמר, תראי, יותר חשוב שאני אטפל עכשיו בילדים. זה שאת לבד ואין לך לאן ללכת אחרי הצהריים לאיזה בית, לאכול ארוחת ארבע עם ההורים, ואין מי שישכיב אותך לישון, זה...
כן, אבל היא הייתה בקיבוץ, והיו
כן, לא,
את הפלוט,
אבל לא היה
ככה
בית.
ראו את זה אז, ככה
והיא,
ראו את זה
לא
אז.
והיא אגב לא סלחה לו על זה לעולם, כן. מפני שתחושת הנטישה הייתה מאוד קשה. עכשיו, מה שמתברר בסרט, שבשלב מאוד מאוחר בחייה...
שהיא כבר מבוגרת וכשהיא כבר סופרת.
בשנות ה-30 המאוחרות לחייה.
היא סופרת, סופרת מוכרת, נכון. מישהו פונה, איזה חוקר פונה אליה, בבקשה שהיא תכתוב את סיפור חייה, ואז היא אומרת לו, אוקיי, אם אתה כזה חוקר, אולי תבדוק מה קרה עם אמא שלי. ואז מתברר שהיא בכלל לא התאבדה, זאת אומרת, התחושה הזאת של הנטישה, אתם יודעים, התאבדות של אחד מההורים עליו, זה הטראומה הכי גדולה שבן אדם יכול לעבור. היא לא התאבדה, אלא אמא שלה נהרגה בתאונת אימונים. אימוני ירי של ההגנה. אסור היה לפרסם את זה בגלל החשש מהשלטונות הבריטים. ומאוחר יותר התברר שהמטפלת האהובה על דבור הילדה, היא זאת שהרגה את אמא שלה. זה פשוט אי אפשר לחשוב על סיפור יותר, כלומר, אם מישהו היה ממציא את זה, אז היו אומרים, תוריד מינון.
כן, כן, נכון.
זה יותר מדי מומצא. ואני אוכל להגיד... שאני לא יכולה להבין למה חיכו כל כך הרבה שנים לעשות את הבירור.
מטורף, זה מטורף.
אבל אולי הטראומה הייתה גדולה מדי.
לא, למה אבא שלה לא סיפר לה, ב-48, כשהקימו מדינה והבריטים יצאו, אפשר כבר היה לספר לה את האמת, למשל.
בדיוק, ממש אי אפשר להבין. עכשיו, מהסרט עולות בבירור כמה תכונות שאפיינו אותה, ובעיקר הפער המדהים בין ההצלחה הפנומנלית של הסופרת לבין הדימוי העצמי שלה. למרות שהייתה בשעתו בין הסופרות הכי הכי מצליחות, היא אף פעם לא בטחה בכתיבתה ובערך שלה. ויש סצנה נהדרת בסרט שהבת הבכורה מספרת שהיא הייתה אימא נהדרת כי היא תמיד הייתה שם בשבילה גם אם היא לא בדיוק הכינה ארוחות צהריים. ואז היא מספרת שהיא כל דבר הייתה מוכנה לעשות בשבילה, רק היא לא הייתה מוכנה לכתוב בשביל החיבור, והיא הסבירה מה יהיה אם המורה תיתן לי אפס.
כן, זאת הייתה נהדר.
פשוט נהדר. עכשיו, היא הייתה יפהפייה ואצילית, אבל היא לא בטחה במראה שלה, והיא גם לא בטחה במאמן שלה, למרות שהיא באמת הייתה בת לאצולת הארץ, ויחד עם בן זוגה, שאגב מתגלה בסרט באמת כבן זוג.
מקסים.
אין כאלה.
נכון, מקסים.
הם היו פאור קאפל, הוא היה מנכ"ל תיאטרון הבימה, היא הייתה הסופרת הלאומית, אבל למרות זאת היא אף פעם לא הייתה בטוחה במעמד שלה ובאחיזה שלה, והשבריות הזאת היא מחמירת לב והיא עולה מכל רעיון איתה. מצד אחר, היא ידעה לקבל החלטות קשות, כמו שמתארים בסרט, איך היא הבינה שיש הסבר, מצאו את מי שירתה באימא שלה, היא לוקחת, היא לא מבקשת מבן הזוג שלה להתלוות אליה, היא לוקחת את המפתחות של המכונית והיא נוסעת,
כן,
לשמוע נכון. את הסיפור, והוא נוסע אחרי המחשש לחייה. וגם בהחלטות שהיא קיבלה לקראת סוף חייה, כשהיא הייתה מודעת לזה שהיא חלתה בדמנזיה, והיו לה שני ניסיונות להיפרד מהחיים, ובעיניי זאת לקראת מעגל קשה להכלה. כאילו, מי שעשרות שנים מחייה עברו בצל הטראומה של ההתאבדות כביכול של אמה, היא ביקשה גם לסיים את חייה כל עוד תלולה, ואז בן הזוג שלה מתוודא ואומר, אני כנראה לא רציתי לתת לה למות,
כן.
פעלתי...
מציל אותה כל הזמן.
בניגבוד לרצונה.
בואי נשמע, בואי נשמע קטע, דיברת על הרעיונות שהיא דיברה בהם בחינות כזאת, בואי נשמע קטע קצר מתוך רעיון שלה.
אני תמיד אומרת ששואלים אותי למה. היא אומרת, כן, אני בחיתי כשכתבתי את זה. הדמעות שלי עוברות, אם הן עוברות, סימן שכתבתי מה שרציתי לכתוב. ואם זה עובר ככה, אז לא. ויש ספרים כאלה. תשמעי, אני לא חתומה על 100% הצלחות. וזה טוב, אני מודה לאלוהים שהכתיבה בחרה בי.
הכתיבה בחרה בי בסופו של דבר. אנחנו עוד מעט כבר צריכים לסיים, אבל אנחנו חייבים לבחור ספר.
כן, בוא נדבר על הבחור לבית אבי.
אם אנחנו צריכים לשים ספר על מדף הספרים, זה יהיה הבחור לבית אבי?
לפחות אחד, לא, יהיו עוד, אבל זה בוודאי יהיה על המדף. ומה שמעניין בספר הזה, שהיא בנתה אותו סביב שני מוקדים. אחד זה הנושא הלאומי, המאבק על תחיית הלשון העברית כלשון דבורה, והשני זה הנושא האישי, הסבל שנגרם לדור המייסדים. כלומר, היא בנתה בעת ובנת אחת, כמו שאמרתי קודם, גם סיפור לאומי וגם התגרה אותו. והתחבולה העיקרית שאפשרה לה לעשות את זה, זה המבע המשולב עם בן ציון בן יהודה, שמאוחר יותר החליף את שמו לאיתמר בן אבי. איתמר אגב, כי זה השם שאימו חפצה לתת לו, הוא בן אבי, זה להנציח את שם אביו, שהוא גם מעריץ וגם שנה. עכשיו, הביוגרפיה של עומר מתבססת על האוטוביוגרפיה שכתב איתמר בן אבי, ובמודים הראשונים של הספר, בן אבי מספר שאביו הכריז שהוא מקריב את בנו על מזבח התחייה. וגדולתה של עומר היא בכך שהחליטה לספר את המיתוס הלאומי הזה, תוך התמקדות בילד שהוא עלה לקורבן, לשם הצלחת מפעלו של בן יהודה. כלומר, היא מספרת את הסיפור ההירואי על מפעלו של אליעזר בן יהודה, ובו בזמן מתארת את העוול הנורא שנגרם למשפחתו, והיא מאוד מתארת את הדואליות הזה, את היותו של הדמות שיש בה שיגעון לדבר, אבל גם שיגעון פתולוגי, וכמה מהצנות שמובאות בספר ממש מעוררות רושם של אדם שהשפיות לא הייתה איתו,
כן.
לחלק מהזמן. היא מתארת איך קצב אדמדם עלה על שפתיו, כשהוא יום אחד גילה שדבורה, אמא של בן ציון, שרה לו ברוסית, ואיך כשאימו הגיעה לארץ, עשתה את כל הדרך, הוא בא לקחת אותה מיפו, והוא לא הסכים לדבר איתה, כי הוא מדבר רק עברית. תחשבו על האישה השכנה המשכנה הזאת, שעברה את כל טלטלות הדרך, והבן שלה לא מסכים לדבר איתה.
מזעזע.
או כשדבורה עמדה ללדת את ילדם הרביעית, הוא לא הסכים בהתחלה לקרוא לשכנה הרביעה סלימה, כשהיא תיילד אותה. ואחר כך כשבא רופא, אז היה רופא נזיר, אז הוא הסתגר איתו לשוחח איתו ארוכות על המילון, והתאמר באמת כותב, תראו לעצמכם על מה הוא חושב ברגע הזה. מצד אחר, אני רוצה להעיר שבעקבות המחקר שאני עושה עכשיו, אחרי שאני גיליתי בפריז לפני כמה שנים למעלה ממאה מכתבים בצרפתית וגרמנית, שמספרים את הסיפור של המילון ואת הסיפור של איתמר בן אבי, אז הוא מתגלה כפנטזיור, הוא לא קטן, אבל זה באמת נושא...
אז אנחנו לא צריכים, את אומרת, לסמוך.
זה ארוך.
לא צריך לסמוך על איתמר בן אבי בהכרח, את אומרת.
לא, ממש לא. הוא היה עיתונאי, והוא כתב, והיה עיתונאי של עיתונות סנסציונית.
אוקיי.
אז את כל החיים שלו ארגן כדי שהיא תשמע.
אני בעיניי זה דווקא מוצא חן. זה מוצא חן.
רגע, אבל... נכון שאדם בונה לו חיים של פנטזיה.
אני רוצה רק לשאול, אומנם זה לא בעניין עכשיו, אבל איפה, את אומרת שגילית למעלה מ-100 מכתבים בצרפתית ובגרמנית, בפריז, אצל מי הם?
בארכיון של אליאנס.
אוקיי.
אליאנס ישראלי פרנס.
תביא את זה יום אחד לידיעת הציבור, אני מקווה.
אז אנחנו בוחרים בספר, אם אנחנו חייבים, אנחנו בוחרים בבחור לבית אבי של דבורה עומר.
ייתן לו את הבחורה, ננסח את זה כך, כי בטוח שאנחנו נדבר על לפחות עוד ספר אחד שלה, אבל ללא ספק זכות הבחורה נתונה לבחור לבית אבי, מפני שהוא פשוט ספר נפלא.
תודה רבה לך, פרופסור זוהר שביט, על השיחה הזאת.
נשמע את חווה אלברשטיין, אליעזר בן יהודה. זה מתבקש.
מתבקש.
אני גם מתה על השיר הזה, תמיד תירוץ טוב לשמוע. תודה רבה, להתראות.